כשאנחנו נמצאים בספירת העומר, שזה הזמן של תיקון המידות, אז מה, איך אנחנו צריכים לתקן מידת החסד של נפש הבהמית? איך אנחנו מתקן תיקון אמיתי? שתיקון אמיתי נקרא טיפול שורש. יש לפעמים שעוסקים בתיקון המידות מבחינת עזרה ראשונה, מתורת האיש שמידה לא טובה, כעס, קנאה, תאווה, גאווה, אז אני צריך להתגבר עליה. זה צריכים את זה. אבל יש גם טיפול שורש, לתקן את המידה בשורשה, להחליף את המידה. אז איך אנחנו אמורים לתקן את המידה? כשלוקחים את אותה המידה שיש מתעוררת אצלנו בנפש הבעמית, מידת האהבה לדברים גשמי, שהבסיס שלהם זה האני, אז צריכים להחליף את זה למידת האהבה של הנפש האלוקית. במובן, כדי שאפשר יהיה לעשות את זה, צריכים קצת להחליף את המפתח. יש מפתח כללי שפותח את כל המידות, אז צריכים קצת להחליף את המפתח. מוכרחים להחליף, אם אתה רוצה להחליף את המידות, אתה צריך להחליף את המפתח. כמו המפתח של הנפש הבאמית, שזה הרגש עצמי, אז אדם צריך ליצור בעצמו קצת הרגש אלוקי. והרגש אלוקי, הכוונה היא לא רק להאמין במציאות השם, ולא רק להבין את גדולת השם, אלא ככה יותר להתקשר לעניינים, באופן שאתה מרגיש קצת, ייצור לך קצת הרגשה של אלוקות. להרגיש, לא רק להבין, שיש לך קצת הרגשה אלוקית, זה נקרא דת, דת של נפש אלוקית, אז יש לנו את המפתח שיפתח לנו את המידות של נפש אלוקית. זה יבוא במקום, זה יחליף את המידות של נפש הבאמית. אז אם כך אמרנו, דיברנו על מידת החסד של נפש אלוקית, להיות ואני, שמה שטוב לקדוש ברוך הוא, טוב לאלוקות, טוב לשם, אז הנשמה באופן טבעי גם היא אוהבת את זה ונמשכת לזה. מה זה עכשיו גבורה? גבורה של נפש אלוקית. גם כן נבדוק מה זה גבורה בנפש הבאמית. אמרנו, זה גם כן טבע שיש בנפש האדם, שדבר שהוא רע לו, אז הוא דוחה את זה, מרחיק את זה, מתרחק, בורח מזה, מתרחק מזה. זה טבע באדם. דבר שרע לך, אתה מתרחק מזה. ואת הגדרה הזאת, מדבריו של רבי לו מפארד שבוע שבת, זו הגדרה שהוא נותן. דבר שהוא רע, אתה מתרחק. אז גם פה אנחנו, כשאנחנו עוברים עכשיו לדבר על נפש אלוקית, להיות בכאן המרכז, הנקודה המרכזית של נפש אלוקית זה אלוקות. אז באופן טבעי דבר כזה שהוא רע לאלוקות, דבר שהוא רע, דבר שהוא נגד לשם, היפך רצונו של השם, זה עבירות, זה רשעים, מעשים רעים, מחשבות רעות, כל דבר שהוא נגד השם, זה כאילו, במקום להגיד רע לי, אני אגיד רע לשם, וזו הרגשה שם. אז באופן טבעי, הנשמה מתרחקת מזה. למה? כי זה רע לקדוש ברוך. אז הנשמה מתרחקת מזה. זה טבע בנשמה. ואנחנו מדברים עכשיו על גבורה כמידה בפני עצמה. אנחנו לא מדברים על גבורה שבחסד. אנחנו לא עוסקים עכשיו בהתקללות של המידות אחת עם השנייה. אנחנו מדברים על כל מידה, מידה כשהיא שורשית, כל מידה בפני עצמה. מידת הגבורה, יש לה שורש בפני עצמה, לא נובעת מחסד. כלומר, מה שאנחנו עכשיו מדברים, שהנשמה באופן טבעי, דבר שהוא רע לשם, מתרחקת מזה או מרחיקה את זה, זה לא קשור עם זה לא נובע מתוך האהבה, שבגלל שהיא אוהבת את השם לכם, בלי קשר, זה שני קווים, שתי מידות בפני עצמם. כמו זה שאני אדם לא רוצה לעשות רע לעצמו, או דבר שהוא מזיק לו, מסכן אותו, אז הוא בורח מזה, הוא דוחה את זה, זה לא בגלל שהוא אוהב את עצמו. זה לא מצד אהבה, זה מצד שזה אני עצמי, זה נגדי, אז אני לא יכול לעשות את זה. פה לא זקוקים להגיע לאהבה, זה מידה בפני עצמה. כך גם כן הגבורה בנפש אלוקית, שמה שרע לשם, הנשמה אומרת לא יכול לסבול, דבר רע לשם לא יכול לעשות את זה, לא יכול לסבול, דוחה את זה. ועד לכך ייתכן שאנחנו, מה יותר חזק אצל האדם? כשהוא נתקל בדבר שטוב לו והוא נמשך לדבר הזה הטוב לו, או שהוא נתקל בדבר שרע לו, מסכן אותו, והוא בורח. מה ממריץ אותו יותר? לברוח מסכנה. זה דווקא הכוח של היראה והפחד יותר חזק מכוח של אהבה. זאת אומרת, אדם שיש פה אוצר, אוצר, אוצר גדול, מי שירוץ וישיג, יגיע ראשון, ישיג את האוצר הזה, ויש שלו, אז אדם ירוץ בכל כוחו. אם אתה נתקל ונמצא, פתאום אתה תופס את עצמך שאתה נמצא ביער, יש שם שודדים וחיות רעות, אתה נמצא בסכנה, אתה גם כי תרוץ בכל כוחך לברוח מסכנה. איפה תרוץ יותר חזק? כשאתה בורח מסכנה. من עניין השלילה, היראה, הפחד, הם יותר חזקים באדם אשר האהבה. אז גם כך, גם כן, זה מה, למה אני רוצה לומר את זה? כי היראה כאן היא לא תוצאה מהאהבה, זו מידה שורשית בפני עצמה. ככה גם כן בקדושה, יראת יהודי שהוא יראה מלעשות עבירה, זה יותר חזק מאשר שאני אוהב את השם, אני אעשה את המצווה. יראה יותר חזקה. זה נקרא בלשון החסידות לאו קודם להן. השלילה יותר חזקה, נוגעת הסכנה והריחום אשר האם אשר החיון של אהבה. רק שנייה אחת, כן, שאלה אחת ונמשיך הלאה.
לא, הגבורה שבחסד בגלל שהשם מתרחקים בגלל שאנחנו
אוהבים? עוד פעם?
גבורה שבחסד.
אני מציע את הדברים, זה נכשיר במשך. השאלה הייתה האם גבורה שבחסד, זה מה שאנחנו עכשיו מדברים. אז זה מה שאני רוצה לומר, גבורה שבחסד, אנחנו נדבר בפני עצמו כשנגמור את המידות, אז נשתדל להיכנס גם כן להתקללות של המידות. אבל עכשיו אני לא להרג שיותר ברור לנו, אז אנחנו נדבר על כל מידה, אנחנו נדברים היום על כל מידה, לכן אני מדגיש, אנחנו לא מדברים על גבורה שבחסד. אנחנו לא מדברים עכשיו על ההתקללות של המידות, אנחנו מדברים על המידות השורשיות. מה זה מידת החסד, מידת הגבורה? כל מידה בפני עצמה, לא כשהיא נובעת או מתפתחת או מסייעת למידה השורשית, אלא כל מידה בפני עצמה. זה דיברנו עכשיו. נמשיך עכשיו למידת התפארת. התפארת זה רחמים. שבוע שבר דיברנו רחמים בנפש הבאמית. מידת הרחמים היא לרחם על עצמו. אדם מרחם על עצמו. עכשיו מדברים מידת התפארת בנפש אלוקי, שהכל מסביב לקדוש ברוך הוא. גם הרחמים זה לרחם על השם, לרחם על הקדוש ברוך הוא. נשמע, כן, נראה שזה מחייכים, זה מורה חיוך, קצת מצחיק לומר שאנחנו צריכים לרחם על השם. אבל האמת היא, זה בכלל לא מפתיע, זה בכלל לא מפתיע מה שאנחנו מדברים. אנחנו לא מזמן למדנו את זה גם בתניה, לא מזמן, ממש לא מזמן, בפרק ממהי, אפילו זוכרים כמעט את הפרקים בעל פה, בפרק ממהי, ממהי, ודיברנו שם לעורר מידת, לעורר מידתו של יעקב, מידת הרחמים, לרחם, גם שאדם, לנשמה שלנו שנמצאת פה למטה בקוף קשמי וקושקין מסך התאים, אז צריכים לרחם על הנשמה ולרחם על השכינה, גלות השכינה, אנחנו צריכים לרחם על השכינה. ונורסקין גם כלביא פסוק, וישוב וישוב אל השם וירחמיהו, וישוב אל השם, עשה תשובה אל השם וירחמיהו. מי ירחם על מי? הפירוש הפשוט, וישוב אל השם, אתה תשוב אל השם, אז השם ירחם עליך. אז אומר בתניה, וישוב אל השם, תשוב אל השם וירחמי, ותרחם על שם הוויה, אתה תרחם על השם, כי אתה יודע וירה, הכנסת, הורדת את השכינה בגלות, תרחם על השכינה. זה פירוש לדמור הזה, כן? אני שמעתי שחסידי גור, שהרבי הקודם שלהם, שהוא למד את זה בתניה, אז הוא ביקע את כל הסרט ומי תשובה, שהיה מדבר עם החסידים, דברי תורה, אז היה כל הזמן מדבר בהתלהבות על החידוש הזה של לדמור הזה, כן? הוא תפס את הנקודה הזאת שצריכים לרחם על השם. וזה גם כמובן שאנחנו רואים בתניה שהוא מביא את המידה הזאת של הרחמים, הוא אומר לנו שלעורר מידת הרחמים יותר קל מאשר לעורר מידת האהבה. יותר קל לרחם על אדם שזקוק לרחמים מאשר לאדם, לאהוב אדם שהוא אדם חשוב שמגיע לו, מגיע לאהוב אותו. זה טבע אדם. וככה גם כן, כמו שבטבע אדם של הנפש הטבעית, אדם שזקוק, אדם שנמצא בצרה, אז אפילו הנפש הטבעית שלנו מרחמת עליו. יהודים, רחמנים, גומלי חסדים, זה לא מתייחס לנשמה שלנו, יד בפרק על הבטניה. ולנפש הבעמית שלנו מרחמת באופן טבעי. וקל יותר לרחם. כשמתקם מדברים, אותו דבר גם כי כשמדובר במידת הרחמים של הנפש האלוקית, אז יותר קל לעורר רחמים כביכול על השכינה, קשה לנו לדבר במילים האלו, אבל מרשים לנו משל לעורר אהבה. וזה מתבוננות כזו גם אולי יותר קלה בעבודת השם, שיהודי לפעמים עושה חשבון עם המצב שלו, המצב הרוחני שלו, אולי הוא מרגיש ומאמין ומרגיש שיש לו נשמה, שהנשמה היא בגלות והקדוש ברוך הוא בגלות וכל הכוונה של הקדוש ברוך הוא בגלות, אז זה יותר קל לעורר חזרה בתשובה ולעורר לקבל כוחות חדשים איך להוציא. לא רק המשמעות של לרחם, זה חשוב לנו להדגיש, מה זה לרחם? אתה מרחם על השני. הוא מסכן. אני חולם. אז מה אני מרחם? שמעתי את הסיפור, ואני עושה כמה, מוציא כמה הנחות מהלב, וממשיך הלאה. באמת בשעת נושא, באמת מאוד התרגשתי, הלב שלי התכווץ. זה נקרא לרחם. לא, זה לא, לא זה הכוונה לרחם. לרחם הכוונה היא להציא אותו מהמצב שלו. אתה מרגיש מה קרה לו, וממילא מתחייב מזה לעשות משהו כדי להוציא אותו מהמצב. זה נקרא לרחם על העני, לרחם על המסכן. גם כשמדובר לרחם על השכינה, לא רק להרגיש על ידי החטאים, על ידי ירידת הנשמה והגלות, הנשמה שלנו היא בגלות, נפש אלוקית, השכינה בגלות, זה מצב נורא והיום.
ובמבחינת המשמעות
השכינה בגלות, הכוונה שהשכינה נמצאת במקום כזה שלא, שלא מתאפשר לה למלא את מה שהיא רוצה, והפך, היא עושה מה שמושכים אותה לעשות דברים נגד רצונה. שהשכינה נמצאת למשל בקליפה ואווירות, השכינה מחיה דבר ש... זה כמו שנאמר שלוקחים את את האוצרות של המלך ונותנים את זה לאויבי המלך. אז הכוונה של רחם על השכינה זה לא... אז תוציא את השכינה מהגלות, תעשה תשובה, תתחיל ללמוד תורה, תתחיל לעשות מעשים טובים, תוציא את השכינה מהגלות. זה הכוונה הרחם. אז אם כך, מידת הרחמים של הנפש אלוקית לרחם, נרחם על השכינה. מידת הרחמים, ואנחנו הזכרנו שבוע שעבר מה זה רחמים בנפש הבאמית, שאדם מרחם על עצמו. זה קצת גם כי, זה קצת גם כי מפתיע, זה לא דבר כל כך חוקתי שאדם מרחם על עצמו. אתה מרחם על עצמך, לא דבר כל כך. רק במסביר בשיחה שיעקב, יוסף נפל על בנימין, אז יוסף נפל על צווארו של בנימין ובנימין נפל על צווארו של יוסף. הלשון הוא שיוסף נפל על בנימין, על צוואריו של בנימין, לשון רבים. שתי, זה אומר רש"י, שתי בתי מקדש, ובנימין נפל על צווארו של יוסף, על משכן אחד, משכן שלו, משכן אחד. אין כתוב צווארו, לשון יחיד. אז כל אחד בכה על השני. יוסף בכה על בית המקדש של בנימין, ובנימין בכה על המשכן של יוסף. למה? למה כל אחד? אתה בעצמך יש לך בעיה, תבכה למצב שלך. על זה מיק הכוונה. אמר יוסף, כל אחד אמר לעצמו, על המשכן שלי אני לא צריך לבכות, אני צריך לעשות. תבנה, אל תבכה, זה במשכן שלך, אתה עלול להחריב אותו, אתה יכול לבנות אותו, תבנה, מה אתה בוחר? על השני אתה מרחם, לתת לו, לעזור לו, להשתתף איתו. אז רחמים על עצמו זה לא כל כך דבר נורמלי, חייבי כל כך. אבל מה כזה? הבנו מה הכוונה שלה מרחם על עצמו, שלה מרשה לעצמו כל מיני דברים. אדם לא לפעמים רואה את עצמו שהוא עשה איזשהו מאמץ גדול באיזשהו דבר, אז הוא מרשה לעצמו אחרי זה לעשות דברים כאלו. אני עייף, אני מסכן, השקעתי מאמץ, אני קצת מרחם על עצמי, לרשות לעצמי לעשות דברים. כמו שאני שיש לפעמים גבוה בחסידות, יכול להיות המצב יהודי אחרי שהוא התפלל טוב ולמד חזק, אז אחרי זה מרשה לעצמו בדברי תאווה, ככה הוא יודע, ככה הוא מקביל את עצמו, יודע שזה יהודי, יש דברים שצריכים לעשות, אם שלא צריכים להתנהל. אבל כאן הוא מרגיש יד ונשקעתי מאמץ יותר, אז מרשה לעצמו לעשות את זה, כאילו מרחם על עצמו. וזה מידת הרחמים של הנפש הבאמית שדיברנו שבוע שעבר. כאן אנחנו מדברים מידת הרחמים, מידת הרחמים לקדוש ברוך הוא. אז גם כן הכוונה היא לרחם ולעשות תשובה ולהוציא את השכינה מהגלות. הרי מידת התפארת, מידת התפארת היא מידת הרחמים. מידת הנצח. ושוב אנחנו מדברים מידת הנצח לא כפי שהיא ענף ממידת החסד, היא נובעת, אלא מידת החסד בפני עצמו. וזה אמרנו מידת הנצח, כן, הקדמנו ונקדים לחזור על כך, שששת המידות או שבע המידות מתחלקות לשתי קבוצות. חסד, גבורה, תפארת, הם נקראים עיקרי המידות. ונצח, עוד יסוד, הם מחוץ, הם לבר מגופה. הם כבר מחוץ למידות. הם יותר חיצוניות. עיקר המידות זה בלב. והמידות של נצח, עוד יסוד, זה גם כן איזשהו כוח, איזשהו רגש בלב, אבל זה רגש הנוגע למעשה. זה לא בר מגוף. זה בר בעבודת השם. אז המידות חסד גבורה תפארת שהם עיקרי המידות, כמו שאמרנו, זה עם רגש בלב, זה אהבת השם. יש לך משיכת הלב אל השם, אל השם, כל מה שטוב לשם. יראה גבורה, יש לך יראה מהשם, יראה מכל דבר שקרוב אל השם. רחמים, לרחם על השם. יש לך הרגש בלב. כשאנחנו מדברים על מילות נצח עוד, אז אנחנו כך צריכים לדבר שכאן מדובר במצב כזה שאין לי הרגש בלב. מצב שבלי רגש. אין רגש שלא הצלחת לעורר הרגשת אהבה או רחמים על השם. ואתה צריך פה להתמודד עם הדברים לא כל כך עם רגש, אלא יותר עם כוחות של, עם כוחות של קבלת עול, עם כוח של התגברות. אין לך כל כך רגש. אנחנו עכשיו נדבר על המידה על נצח. נצח בקדושה. עניין של נצח נקרא בשם הסכם. הסכם. אולי אנחנו נקרא לזה החלטה. מה הכוונה הסכם והחלטה? אדם, אולי הבנת משהו? וכתוצאה מזה אתה בא לידי החלטה. הסכם, אתה עושה הסכם בנפשך, ובכוח ההסכם הזה אתה מצליח להתגבר על כל הקשיים. וננסה להמחיש את זה יותר. קורה לפעמים שבני אדם יושבים ביחד, שומעים איזושהי שיחה של מוסר, התנהגות מסוים, דברי התעוררות, או מדבר אצל חסידים, נמצא בהתוועדות, בהתוועדות מדברים על דברי התעוררות בנגיע להנהגה בפועל, איך שאדם צריך להתנהג, צריך לקום בבוקר, איך צריך ללכת ללמוד בבוקר, להתפלל, כל מיני דברים של מעשה בפועל, התנהגות. מובן שבשעת ההתעוררות שמדברים על כך, אז כל אחד מתעורר, וכן, הולכים למחר בבוקר, מכירים, כולם מכירים, יוצאים מחר בבוקר, אז אני קם בבוקר בזמן כאריה, כמו שכתוב בשולחן ערוך, ואז כנמר, קל כנשר, גיבור כארי, מחר בבוקר, מתחיל יום חדש, עולם חדש מתחיל. מגיע מחר בבוקר, והכל חוזר כדי שתקר. אבל למה באמת לא? כי אתמול בבוקר, אתמול בהתוועדות, או ששמעת את הדברים, אז היית באמת, היית באיזשהו מצב נפשי אחר, היית בהתעוררות. אז לכן התעוררת וחשבת ורצית. ומחר בבוקר אתה כבר גמרת את ההתוועדות. עכשיו אתה לא נמצא במצב רוח של התוועדות. עכשיו אתה נמצא עם עצמך, אולי קצת עייף, אולי קצת מצב רוח לא הכי טוב. זה לא עובד. אין בכלל סיכוי. איך זה יכול בכלל לעבוד? מה שהחלטת בהתוועדות על מה שיהיה עכשיו. כמו אותו דבר יהודי בסרט, תמיד תשובה, מקבל החלטות טובות על השנה החדשה. זה לא תמיד תשובה, ראש השנה, עם הכיפורים, נמצא באיזשהו רמת חיים, במצב מרומם, מקבל החלטות על, על הימים האפורים והשגרתיים של השנה. זה לא עובד. לכן צריך להיות, אתה אדם צריך לפעול בעצמו, מצב כזה הפך. תעזוב את ההתעוררות שלך, תעזוב את ההתלהבות שלך. אתה צריך עכשיו להחליט החלטה לנסות להיכנס במצב שאתה תהיה מחר בבוקר, שאתה תהיה עייף, יהיה לך קשה. תתאר את עצמך, לעצמך את המצב הזה, ותחליט החלטה מעשית חזקה שכך וכך יקום. למה כך יהיה הדבר? לא בגלל שאני התעוררתי, בגלל שזה טוב, אלא בגלל שכך אני החלטתי. בגלל שאני צריך להיות עם משמעת. זהו. עכשיו בשעת ההתעוררות אתה מחליט, מחר אני אקום ואני ארוץ להתפלל ואני אלמד למה אתה עושה את זה, כי עכשיו אתה מרגיש, יש לך איזושהי התעוררות חיצונית לפחות, כמה שזה טוב ללמוד, כמה זה טוב להתפלל, זה מרומם את הנפש, אז בגלל שזה טוב, מחר בבוקר אתה לא מרגיש את ההתרוממות שיש בזה, עכשיו אתה רוצה לישון. אז אתה צריך להחליט לעצמך, שאני עכשיו מחליט מחר, אני אקום לא בגלל ש... בגלל שאני מרגיש שזה טוב ככה לעשות, שזה טוב, זה מענג, זה מהנה, אלא בגלל משמעת, כי ככה אני החלטתי וככה אני צריך לעשות. יש לי משמעת, אני לא חי לפי משיכות הלב שלי, לפי מה שבא לי, לפי מה שמהנה אותי. משמעת. אז זה נקרא החלטה יבישה. לפעמים הנצח מכוון נגד, הנצח מכוון נגד המצח. כמו שהמצח זה עצם קשה. עצם קשה, כך צריך להיות החלטה קשה ויבישה. בלי בשר, ובלי שומן בטח שלו, בלי חיות, לא מצד שזה נעים, זה טוב, אלא מצד שמשמעת, ככה אני החלטתי, ככה אני צריך לעשות. זה נקרא נצח, זה החלטה, זה נקרא הסכם, זה בלשון החסידות, זה הסכם בנפשו. הסכם בנפשו, שאת החלטה מעשית, יבישה, תוך משמעת. אלא מה, כאן זה נשמע לנו, כשאנחנו יודעים על משמעת, זה יפה מאוד. איפה פה הנפש האלוקית, איפה זה קשור עם השם? זה משמעת, זה רעיון טוב מאוד, שלא קשור, זה משמעת, זה צריכים לחנה, בכל צבא מחנכים ככה את החיילים, בכל תנועה, בכל חינוך צריכים ככה לחנך. אנחנו מדברים עכשיו על נצח של הקדוש ברוך הוא. איפה פה נמצא במשמעת הזו הקדוש ברוך הוא? אז נוסיף על המילה אחת ונאמר שבספר היום יום כתוב לשש כזה לשון שצריך לעבוד את השם במשמעת בדרך של קבלת טוב. אז זה תמיד מתפלפלים, מתווכחים. המשפיע בישיבה שלנו, רמד לפוטרפס, היא מאוד מאוד מצטטת היום יום הזה, משמעת בדרך קבלת טוב. מה זה משמעת בדרך קבלת טוב? משמעת זה קבלת טוב, לא? אבל זה הכל, משמעת זה כמו שדיברנו עכשיו. אבל משמעת יכולה להיות גם מצד האגו שלי, נגיד. אני החלטתי ואני רוצה להוכיח את עצמי. נצח, זה נצח של נפש הבאמית. אני רוצה להוכיח את עצמי שאני אעמוד בה, החלטתי משהו ואני אעמוד בזה, למרות כל הקשיים. שזה מוסיף היום משמעת בדרך של קבלת עול, לומר לנו שההחלטה הזאת היא נובעת משום שיש לי קבלת עול, קבלת עול לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לקבל עליי עול מלכות שמיים, וממילא מצד הקבלת עול של מלכות שמיים אני מחליט, אני מסכים להתנהג באופן הזה אפילו שזה קשה, אפילו שאני לא ארגיש שום הרגש, אני לא ארגיש שום נועם נועם אלוקי עכשיו, את התענוג אלוקי ואהבה אלוקית, שום רגע, שום התעוררות לא יהיה צד הקבלת עול, אז אני אתנהג באופן, אתנהג בדרך של משמעת. אז זה יהיה הנצח כמו שהוא מצד הנפש אלוקית. זה נקרא לכן לבר מגופה, כי זה מדובר פה, כל הנצח הוא להתגבר בדרך של קבלת עול בלי הרגש. אין עכשיו שום התעוררות בלי הרגש. זה מידת הנצח. נסירת ההוד, כמו שאמרנו שבוע שעבר, נסירת ההוד נסירה קצת מורכבת. נסירת ההוד כתוב הלשון, זה אדם שיש לו כוח לבטל את כל המנגדים בהוד, ודיברנו לגבי האדם, אז ספירת האות זה להתגבר על המונעים מבחוץ, אלו שמפרים לי. כאן אנחנו נדבר בספירת האות של נפש אלוקית, בשעה שיש כאלו שהם מנגדים לשם, מנגדים לתורה ומצוות. יש כאן לשונות קשים באמת במאמרים, להילחם נגדם, לנצח אותם. יש לאדם את הכוח, צירת ההוד, להתגבר על כל המיניות מבחוץ. אנחנו נשאר עם ההגדרה הכללית הזו, נשאר עם המיניות מבחוץ. רק מה, אני הבנתי ששבוע שבר סיפרתי לי שסיפור קצר בין של נצח והוד, אז אמרו לי, הבנתי שלא, שלא, או שלא היה ברור הסיפור, או שלא הבינו אותו. אז אני אחזור, זהו סיפור, זה פירוש ששמעתי בשם יהודי בשם רמיישה וישצקי, זה משפיע בכפר חבר, חבר של רמי רפוטפת, גם כן אנחנו עם קסקט, קסקט רוסי כזה. אז הוא אמר, פעם שאל מה זאת אומרת נצח והוד, אומרים שנצח זה להתגבר על מניות מבפנים והוד זה להתגבר על מיניות מבחוץ. מה זה למשל מיניות מבחוץ? אל יבוש מפני המליגים. יש כאילו שמליגים, שמזלזלים, לועגים על, 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 על תורה ומצוות, על יהודי דתי, על מזלזלים. אז זה בגבורה, לא להתפעל מזה. אז הוא שאל, זה נקרא מיניות מבחוץ? בגלל שמישהו לועג, מישהו מזרזר, מישהו מתווכח איתך, ומישהו מבטל אותך, אפילו מעליב אותך ופוגע בך. זה נקרא מיניות מבחוץ? זה מיניות מבפנים. אתה, זה הבעיה שלך. אתה חלש יותר מדי. אצלך הדברים לא כל כך חזקים. זה החולשות שלך שאתה מתפעל מכל אחד שעובר משהו. מה אתה בכלל מתפעל ממה שהוא אומר? אז זה לא מיניות מבחוץ, זה מיניות מבפנים, מהחופשות שלך, שאתה מתפעל ומתרגש מכל אחד. לכן הוא אמר, לכן הוא פירש, נכון, כל המניעות הן מניעות מהאדם. מניעות מבפנים, הכוונה, מניעות מהפנימיות שלך, מניעות מבחוץ, זה גם כממך, אבל מבחוץ, מניעות מהחיצוניות שלך. מה הכוונה? זה ככה ביור. אפשר לבאר את זה בכל מיני צורות, אפשר להגיד מניעות מהפנימיות שלך, זה יכול להיות אדם שיש לו מצד עצמו כל מיני ספקות וקרירות דברים פנימיים, דברים פנימיים שלו מפרים לו לעבודת השם. יש מניעות מבחוץ הפשט שיש לו חולשות כלפי, החולשה שלו כלפי החברה, זה דברים יותר חיצוניים, אין לי בעיות מצד עצמי, אבל מצד הקשר שלי עם החברה, עם הזולת, אז אני קצת חלש, אני לא יודע איך להתמודד עם החברה, איך להתמודד עם הסביבה. זה חושה שלי, אבל זה יותר מהחיצוניות שלי. צריך להתייחס עם החוץ, איך להתייחס עם אנשים, איך לא להתפעל. לפעמים זה גם כלא נעים, זה לא נעים לפעמים איך להתמודד שהשני מבטל ולועד ומפריע. צריך לדעת איך להתמודד עם זה. כמו שאמר פעם יהודי שבן חיים משל פרוביץ', היהודי שהוא אמר, הוא ילדים מאוד חסידים, מאוד תמים, אמיתי עד הסוף. אז אנחנו הרי יודעים כולנו שהרבה יותר קל להתגבר על בעיות, לשמור על הדיבור, שדיבור תמשל לשמור על המחשבה. דיבור, לא לדבר לשון הרע, לא לדבר רע, יותר קל להתגבר על זה מאשר לא לחשוב רע. כי דיבור אתה יכול פשוט לסגור את הפה. אתה לוקח, אם אתה קשה לך, תיקח מקל כביסה, תסגור, אז לא תדבר לשון הרע. ואם מישהו מדבר, אתה יכול לסתום את האוזניים. מחשבה, אתה לא יכול לסגור, מחשבה חושבת לו, רצה לבד. קשה מאוד להתגבר על מחשבה. ההתמודדות הכי קשות זה מחשבה. הוא אמר לעצמו בתמימות, לא מבין למה. מחשבה, אין לי בעיה. מחשבה בידיים שלי. אני חושב מה שצריך לחשוב. דיבור, אתה נמצא עם השני. אם השני מדבר לשון הרע, החברה, או דברים, לא שדבר, סתם דברים בטלים שלא צריך לדבר אותם, אז לא נעים אם אני אברח מהם, אני אגיד לו, תק עליהם. אז יש לי בעיה. אז זה צריך לדעת איך להתמודד עם הסביבה, לפעמים זה גם כן בעיה. אז יש מניעות מבפנים ומבחוץ, הכל מחושות של האדם. זה אם כך עניין ההוד, להתגבר על המניעות מבחוץ, אנחנו מסכים את העניין.